אז כן, אנחנו בספר בראשית, פרק כף ב', פסוק כף. ויהי אחרי הדברים האלה, איזה דברים? אחרי העקדה. למדנו מן העקדה, שבעקדה מתחייב שיוולד זרע ליצחק. כלומר, כיוון שבעקדה נעשה החיבור בין מידת החסד של אברהם למידת הדין של יצחק, מתוך כך יכולה להופיע מידת האמת או מידת הרחמים של יעקב, ומתוך כך האומה הישראלית יכולה להופיע. כלומר, האידיאל המוסרי של אחדות המידות מתחיל עם העקדה. לכן מתוך כך אפשר לדבר על נישואי יצחק. זה מובן? זה מה שהסברנו בעצם בפעם הקודמת. אז אני עכשיו קורא בתוכו. ויהי אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. מה זה גם היא? גם היא, סימן שיש כבר מישהי שילדה. מלכה גם היא ילדה, כמו שרה. כלומר, כשם ששרה ילדה, כך מלכה ילדה. יש במדרשים, כמו ששרה ילדה בגיל מאוחר, בגיל 90, אף מלכה ילדה בגיל מאוחר, גיל 90, 100, לא יודע. בקיצור, אותו נס שקורה במשפחה של אברהם, מתרחש במשפחה של נחור, וגם אם נאמר שזה לא נס, אבל לכל פנים כוונת הכתוב להשוות, להשוות את השושלת האברהמית ואת השושלת הנחורית. מי הוא נחור? אח של אברהם. מניין לך זאת? כתוב בפרקים הקודמים, ככה אתה טוען. ואם אנחנו לא יודעים את הפרקים הקודמים, מניין לנו שנחור הוא אחי אברהם? לנחור אחיך, כן? אם כן, זה גם מקור פנימי פה, כן? כלומר, כן. איך יודעים שליתרו היו שבע בנות? כתוב, ותבונה, שתיים. ותדלנה, שתיים. ותשכנה, שתיים. נכון? בסך הכל שש. מה עם השביעית? לא פרסמה הכתוב. אלא אם כן תאמר, אבל כתוב, ולכהן מדיין שבע בנות. כתוב מפורש. אז גם פה, זה שנחור הוא אחיו של אברהם, זה כתוב גם פה. עכשיו, מה אכפת לי שלנחור אחי אברהם יש ילדים, כן? ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. זה משמעותי. זה אומר שבמשפחה של אברהם, זה נכון, במשפחה של תרח, ישנן שתי שושלות מקבילות. שושלת האבות ושושלת האימהות. שושלת האבות, אברהם, שמוליד את יצחק, שמוליד את יעקב. זה שושלת האבות. אבל יש גם בצד של נחור, האימהות, רבקה, רחל ולאה. כן, יש כמין תחרות. אנחנו נראה במהלך הלימוד שהשאלה המרכזית שעסוקים בה במשפחה, לכולם ברור שצריך להתחתן בתוך המשפחה, זה ברור. כל הבעיה היא מי יגור אצל מי. כלומר, האם יצחק יעבור אל נחור, כלומר אל בית נחור בחרן, מה? אצל מי יאכלו שבת? זה בדיוק השאלה. או האם הילדים של, הבנות של בית נחור יעברו לארץ ישראל. זאת הבעיה, וזה בגלל מה שלמדנו מלכתחילה על המאבק הערכי, האידיאלי, שיש בין בית אברהם לבין בית נחור. אתם בוודאי זוכרים על מה מדובר. אבל אני אזכיר לעצמי. אבי המשפחה, שמו היה? תרח. כן, תרח. תרח. מאיזה עם היה תרח? היה עברי, נכון? איך אתם יודעים שהוא העברי? כי הוא מבני בניו של העבר, יפה. כלומר, בתוך המשפחה העברית, יש משפחה של תרח. עכשיו, המשפחה של תרח היא כנראה המשפחה האחרונה ששרדה את השואה של בני העבר. נכון? זוכרים את זה? שהייתה שואה, הוכחנו את זה מהפסוקים. ומה ששרד מן השואה הקדומה הזאת, זאת המשפחה של תרח. ובתוך המשפחה הזאת צריכה להיוולד הזהות הישראלית, דהיינו ההמשכיות של בית עבר אחרי הסכנה של ההכחדה המוחלטת. כלומר, הזהות הישראלית מופיעה על פני ההיסטוריה בתור מי שניצל מן האבדון. כן, ככה זה עובד. ואז השאלה היא, מה עושים? איך מקיימים את האידאל העברי? צריך קצת לחזור לשאלה, מה זה האידאל העברי? מי היה העבר? הוא היה נביא, יפה. כן? כלומר, היו שואלים את העבר, תגיד, במה אתה מתעסק? הוא אומר, אני מתעסק בנבואה. הוא נביא. מה הוא? אז זאת אומרת שזה בעצם, לפי רפאות, לפחות לפי רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי, יש ערב השקה, לפי רבי יהודה הלוי, סגולת ישראל, כן, יש ערב השקה על ספר, הפירוש שלי, ספר הכוזרי, ביום שלישי, שבוע הבא, השבוע, סליחה, יום שלישי, בשעה 8 במרכז שורשים, ברחוב שמאי, בירושלים. חנייה קשה להשיג. עכשיו, בכל מקרה, רבי יהודה הלוי מסביר לנו שהסגולה הישראלית זה מה הסגולה של היהודים? ומה היהודים מיוחדים? נבואה, יפה, נכון? כלומר, כל אומה ואומה יש לה ייחודיות, הייחודיות של עם ישראל זה הנבואה. והייחוד של הצרפתים? הבגט, נכון? הבגט זה לחם צער, צער בת, ולכן יש להם סגולה כזאת, לעומת ישראל שהסגולה שלהם זאת הנבואה. עכשיו תגידו למה אני עושה לכם בדיחות, כדי לעורר אתכם קצת, כדי שפחות תזכרו משהו מהשיעור, מה זוכרים מהשיעור? את הבדיחות של הרב. כל השאר זה שולי. עכשיו, מהו התוכן של הנבואה של העבר? מה התוכן של הנבואה של העבר? במה הוא עוסק? איך יודעים בכלל שהעבר היה נביא? איפה זה כתוב? קרא לבן שלו פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. איך הוא יודע שבימי בנו יהיה פילוג בארץ? זה סימן שהוא נביא. אבל זה אומר גם שהתוכן של הנבואות שלו, התוכן של הנבואות של העבר, זה שאלת האחדות והפילוג. כלומר, האידיאל של המשפחה העברית, זה לדאוג לאיחוד של מה שהתפלג. כלומר, העולם התפלג, צריך לאחד אותו בחזרה. זהו האידיאל העברי. התפלג לאומות שונות, נלחמות זו בזו, צריך לאחד מחדש את האנושות. עכשיו יש שאלה איך עושים את זה. במשפחה של תרח נוצרה מחלוקת פנימית, כיצד פועלים לשם השגת האידיאל של אחדות האנושות. וכאן נמצאו שתי שיטות מרכזיות. השיטה של אברהם לעומת השיטה של נחור. השיטה של נחור היא שיטה קוסמופוליטית. מה זאת אומרת? זאת היא שיטה שאומרת שצריך שבני עבר יחיו בתור קהילות קהילות שתולים על גבי התרבויות הגדולות. כלומר, יהיו קהילה של בני עבר פה, קהילה של בני עבר שם, העיקר שזה יהיה במרכזים העיקריים, מרכזי העצבים של התרבות האנושית, ומתוך כך אנחנו נשפיע על כל האנושות, קדושה וטהרה ואחדות, וכך יבוא לעולם תיקון. זאת השיטה של נחור. השיטה, מה הבעיה? למה זה מצחיק מה שאני אומר? עכשיו, השיטה של אברהם, שהיא השיטה של היהדות, היא שיטה לאומית אוניברסלית. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, כלומר אתה תקים מדינה, ומתוך כך, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, צריך להקים מרכז, לב, ומן המרכז, מן הלב הזה, יש ברכה לכל האנושות כולה. זאת השיטה של אברהם. לפי זה, גם אברהם וגם נחור רוצים את תיקון העולם, רק בשיטות הפוכות. כן. לא שומע. אברהם, אנחנו יודעים שהוא קיבל את זה מהשם יתברך. על נחור אנחנו לא יודעים. רק אנחנו יודעים שבמשפחת נחור מזכירים שם שמיים כל הזמן גם כן. או? אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה. רק אנחנו יודעים פה רמז. ילדה מלכה גם היא. זאת אומרת, גם לה יש איזשהו תפקיד. ואז כל הוויכוח יהיה מי ינצח את מי בעצם. אנחנו רואים בהתחלה, אברהם בארץ ישראל, נחור בחרן. אז זה נקרא תיקו, אחד אחד. אחר כך אנחנו רואים גם שהם רוצים להתחתן האנשים האלה. והם מתחתנים עם הבנות של הרן. הרן נספה בשואה. אז הבנות שלו הן פליטי השואה, פליטות שואה. אברהם מתחתן עם יסקה, הבת האחת של לוט, הבת האחת של הרן, ונחור מתחתן עם מלכה, הבת האחרת של הרן. אז בינתיים זה תיקו, נכון? אחר כך יש הדור הבא, יצחק, רבקה. השאלה היא, מי יבוא לגור אצל מי? בסוף מנצחים, נכון? רבקה עוברת לארץ ישראל, 1-0, לא סליחה, 2-1 לטובת בית אברהם. נכון? 2-1. מה? בהתחלה זה 1-1, נכון? יסקה, מלכה. אחר כך רבקה עוברת לבית אברהם, 2-1. יש מתח באוויר. ולזואל, זה כמו זה, מה? למי? בית נחור? לא יודע. יש גרסה שאומרת שלבן היה נביא. אחת הגרסאות בגמרא זה מחלוקת בגרסאות.
עכשיו,
מה? כן, גם היא ילדה. זה גם משמעותי. עכשיו, אנחנו רואים שבדור השלישי, יעקב צריך לברוח מארץ ישראל. מדוע? יש צרות בארץ. עשיו רוצה להרוג אותו. אז הוא בורח לקהילה. מה? לא, בארץ ישראל יש לו בעיות, רוצים להרוג אותו. אז מה עושה יעקב? בורח לקהילה. אומר לו לבן, איזה מזל יש לכם, אתם הישראלים, שכשיש צרות יש איזו קהילה שתקבל אתכם, מה? טוב, אין בעיה, אתה מתחתן עם הבנות שלי, אבל אתה עושה איתי פה יהלומים, אל תיקח את הילדים שלי לצבא. אז בינתיים, איך אומרים? זה 3-2. לטובת בית נחור.
2-2.
לא, יש לו שתי בנות. אז זה 3-2. כן? המתח עולה. כן? 3-2 לטובת בית נחור. טוב, יפה מאוד. ויברכני אלוהים בגללך. והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך, אל מקומי ולארצי. ואז הוא לוקח את כל הילדים שלו, ואת הנשים לארץ ישראל. לבן רוצה להרוג אותו. למה? כי ברגע שיעקב עושה את זה, הוא פוסל רטרואקטיבית את כל השושלת הנחורית. נחור, בתואל, לבן. כל זה רטרואקטיבית מתברר כקליפה שהיא רק הכנה לציונות. ואז הבבלי מנסה להרוג את הירושלמי. ביקש לבן לעקור את הכל. הקוסמופוליטיות היהודית מתנגדת לציונות. הבנתם? ככה זה עובד. זה הוויכוח. לכן דווקא בזמן שהזהות הישראלית מתחילה להופיע בעולם, בא הניגוד המוחלט על ידי לבן, וגם בדור שבו ישראל יוצאים מן הגלות להיכנס לארץ ישראל, בימי בלעם בן בעור, בא בלעם בנו של לבן ומבקש להרוג את ישראל. למנוע את ההופעה הזאת בהיסטוריה. עד כאן מובן? כן, מה אתה רוצה? זה יותר גרוע מהמלאק. זה בלעם והמלאק. יש עיין בעולת ראייה, סוף חלק א', לגבי שמה ימי הפורים, שמה שהרב מסביר ברמזים את היחס בין בלעם להמלאק. בלעם ועוד 98 יוצא גמטריה המלאק. 98 כללות של פרשת כי תבוא. טוב, אז מתוך כך אנחנו יכולים להבין עכשיו את הרקע של מה שהפסוקים האלה שאנחנו עומדים לקרוא אותם. אני שוב חוזר לפרק כף ב', פסוקה. זה רק כדי שנזכיר לעצמנו באיזה מסגרת הדבר הזה מופיע. והיה אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם למור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך, את עוץ בכורו, ואת בוז אחיו, ואת כמואל אבי ארם, ואת כסד ואת חזו, ואת פלדש ואת, ואת ידלף, ואת בתואל. זה שמות מאוד יפים. מומלץ, שמות לילדים, פלדש, ידלף, בוז. שמות חמודים כאלה. ובתואל ילד את רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה, לנחור אחי אברהם. ופילגשו ושמה ראומה, ותלד גם היא את, וואי, איזה שמות, טבח, ואת גחם, ואת תחש, ואת מעכה. איזה שמות. עכשיו, בואו נעשה חשבון. כמה ילדים יש פה? מה? שמונה זה הבנים של מלכה, נכון? עוץ, בוז, כמואל, כסד, חזו, פלדש, ידלף ובתואל, סך הכל יוצא שמונה. איך אני יודע? כתוב. ובתואל ילדת רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה. נכון? אז יש פה שתי ראיות שזה שמונה. גם אפשר לספור, וגם כתוב שמונה. כן? ובתואל ילדת רבקה, כאילו שהיא בכלל הבנים, למרות שהיא מבני בנים. היא בת. ופילגשו, מהפילגשים נולדים כמה ילדים? ארבע. שמונה ועוד ארבע, 12. ועוד בת. זה מתחיל להיות מעניין. 12 בנים ובת. שמונה מן הגבירה, ארבע מן השפחה. זה מזכיר לי משהו. טוב, בואו נבדוק. כדי להבין את זה טוב טוב, הבה נסתכל לרגע אחד בפרק י'. אני יודע שזה דורש דפדוף מסוים, אבל אפשר להתאמץ. בפרק י' בפסוק תדבב. פרק י' פסוק תדבב. וכנען ילד את, אני מבקש לספור תוך כדי. את צידון בחורו ואת חת ואת היבוסי ואת האמורי ואת הגרגשי ואת החיבי ואת הערכי ואת הסיני ואת הערבדי ואת הצמרי ואת החמתי. כמה יצא?
11.
ואחר נפוצו משפחות הכנעני. יוצא כמה? 12. כלומר, יש גם שבט שקוראים לו כנעני, סתם. זאת אומרת, כמה שבטים יוצאים מכנען? 12, נכון? 12 שבטים יש לי כנען. שאלה קטנה. כנען הוא הנבחר או הדחוי? הדחוי, נכון? הדחוי יש לו 12 ילדים. מה? ארור כנען, העבד עבדים יהיה לאחיו, כתוב מפורש בפרק ת' לפני זה. זה כבר למדנו. עכשיו בואו נמשיך. בפרק י' שוב, בפסוק כ"ה. כן, פרק י' פסוק כ"ה. ולעבר יולד שני בנים. שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יוקטן. 95, לא, סליחה. ויוקטן. ויוקטן ילד, בואו נספור, את אלמודד ואת שלף, ואת חצר מוות, ואת ירח, ואת הדורם, ואת עוזל ואת דקלה, ואת עובל ואת אבימאל, ואת שבע, ואת אופיר, ואת חבילה, ואת יובב, כל אלה בני יוקטן. כמה יצא? 13. דקלה, מה זה? זה בת, נכון? פסוק כ"ז. אם כן, 12 בנים ובת. שאלה, פלג ויוקטן, מי אבי השושלת שיצא ממנה בית אברהם? פלג או יוקטן? פלג. יוצא, מי הנבחר ומי הדחוי? יוצא שהנבחר זה פלג, הדחוי זה מי שיש לו 12 בנים ובת. מעניין. בואו נמשיך. בפרק שלנו, פרק כ"ב פסוק כ', אנחנו רואים יש משפחת אברהם, לאברהם יש בן אחד, קוראים לו יצחק. לנחור יש 12 בנים, יש גם איזה בת שמה שמסובבת. מי הנבחר, מי הדחוי? אברהם הוא הנבחר, הדחוי, נחור. לאברהם היו שני בנים, יצחק וישמעאל, נכון? בואו נסתכל לרגע אחד בפרק כ"ה, פסוק י' ג' פרק כ"ה פסוק י' ג' ואלה שמות בני ישמעאל ושמותם תולדותם בכור ישמעאל. נא לספור. נוויות וכדר ואדבל ומפסם ומשמע ודומה ומסע. חדד ותמה, יתור נפיש וקדמה. כמה זה יוצא? 12. יש עוד הוכחה לזה. אלה הם בני ישמעאל ולשמותם בחצרים ותולדותם 12 נשיאים לאומותם. זה מוכיח שאתם סופרים נכון. כן? מה שהיה להוכיח. עכשיו רגע. אז יש פה 12 בנים. איפה הבת? תסתכלו בבקשה בסוף פרשת תולדות. סוף פרשת תולדות. בפרק כ"ח פסוק ט' וואו. וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נוויות על נשב לו לאישה. אם כן יש גם בת שקוראים לה מחלת. נכון? פרק כ"ח פסוק ט' סליחה. פסוק ט' מחילה. כן? וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נוויות על נשב לו לאישה. אם כן יש לישמעאל גם בת. 12 בנים ובת. יצחק וישמעאל. ישמעאל הוא נבחר או דחוי? דחוי. אנחנו רואים, כן, שזו מגמה מעניינת. זה שיש לו 12 בנים, או 12 בנים ובת, הוא הדחוי. טוב, בוא נמשיך. ליצחק יש שני בנים. יעקב ועשיו. כמה בנים יש ליעקב? 12 בנים ובת. 8 מן הגבירות, 4 מן השפחות, ובת, דינה. אז לפי המגמה שעולה מן הכתובים, הוא צריך להיות וואו, זה לא... אי אפשר להגיד כך, מה, אנחנו הדחויים, זה לא... לא, לא, זה לא, זה לא. טוב, אז צריך להבין את זה יותר. שאלה, מה זה בכלל הסיפור הזה של משפחה מרובת ילדים שהיא הדחויה, ומעטת ילדים שהיא הנבחרת? מדובר על שני סוגי תרבויות לגמרי שונים. יש תרבות אריסטוקרטית שמגדלת שני ילדים וכלב, והיא דווקא גונזת בתוכה את האנרגיות של כיבוש העולם. לעומת המשפחות מרובות הילדים הפרולטריות, שם יש הרבה הרבה ילדים אבל לא כובשים את העולם. זה מזכיר בעצם ההבדל שיש בין השמש לבין הירח. ביום כמה כוכבים רואים בשמיים? לא נכון. ביום רואים כוכב אחד, השמש, יפה, יש כוכב אחד, הוא שולט, אבל זה מספיק, כן? זה כל כך שולט ששום דבר אחר לא פועל. זה גם הזמן של הפעילות, כלומר היום זה הזמן שבו העולם מתקדם. בלילה רואים הרבה הרבה כוכבים, אז זה הזמן שהולכים לישון. אין פעילות, יש פעילות של חיות, לא של בני אדם. זאת אומרת שהלילה זה הזמן של 12 המזלות. למה 12 מזלות? כנגד 12 חודשים. כמה חודשים יש בשנה? 12, לפעמים 13. נכון? יש 12 בנים ובת. כדי לחתן את הלילה עם היום, את השנה השמשית עם השנה הירחית, אז צריך שהירחי יספק את הבת, כדי שיהיה עיבור, עיבור הריון, כן? כשיש חתונה, דבר שקורה מיד אחרי החתונה, זה ההיריון. אז מה זה עיבור השנה? בסדר? אז יש פה איזה מין סמליות, ישנן תרבויות שמשיות ויש תרבויות ירחיות. רומא, שהיא בעצם יסדה את העולם המערבי, יורשתה של עשיו, היא תרבות שמשית, כובשת. ולכן כאשר הם הגיעו למה שהם יחשיבו לפסגת התרבות שלהם, הם המליכו על עצמם מלך שקראו לו מלך השמש. לואי ה-14, כן. מלך צרפת, שהיה מין ביטוי לפסגה התרבותית של אירופה, קרא לעצמו המלך השמשי, מלך השמש. ומאז, מימיו ואילך, באמת התחילה אירופה בעצם להשתלט על העולם כולו. לעומת זה, ישנה תרבות אחרת של בני ישמעאל, שיש להם תודעה של בן השפחה, שפיתחה איזה מין תיאולוגיה של פסיביות, הפטליזם המזרחי. ולכן לא בכדי, הסמל של האסלאם, הירח, הסהר. כן? ולכן גם יש נטייה אצל הנוצרים לקבוע את השנה על פי השמש. כמה ימים יש בשנה נוצרית? 365 ורבע, כי מניין ימות החמה, לעומת השנה הישמעאלית, שהיא ירחית. ולכן הרמדאן מטייל לו לאורך השנה, לפעמים בקיץ, לפעמים בחורף, לפעמים באביב, לפעמים בסתיו, וכדומה. ואז, ועם ישראל, מה הוא ביסודו? הוא מונה לחמה או מונה ללבנה? חז"ל אומרים, ישראל מונים ללבנה. כמו המוסלמים. אלא שאנחנו מוסיפים את חודש העיבור, כדי לגשר על הפער בינינו לבין אדום. עכשיו, אם תשימו לב, כשיעקב אבינו יוצא לחוץ לארץ, כי הוא בורח מעשיו. כתוב, ויפגע במקום, וילן שם, כי בא השמש. מה זה בא השמש? שקיעה. זה שקיעה. זה המשמעות בעברית. ביאת השמש, כיוון שהשמש שוקעת. אבל יכול להיות גם משמעות שהגיע הזמן של השמש. אומר הזוהר, בא שימשו של עשיו. בזמן הגלות, מי שמנהל את העולם זה עשיו. ישראל נכנסים למחתרת. יוצאים מן הגלות, כתוב, אז יעקב נלחם עם שרו של עשיו, ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. זאת אומרת, יש משימה, איזה מין מאבק של יעקב, להשתלט על הכוחות של עשיו. זה מתחיל בכמה שלבים. שלב ראשון, הוא קונה ממנו את הבכורה. יש לך משהו למכור? יאללה, תמכור את הבכורה. תקבל עדשים. שלב שני, יש לך ברכה? יאללה, אני גונב אותה. שלב שלישי, אשתך, זה לאה, נכון? מיועדת? אני לוקח אותה. שלב רביעי, אני נלחם עם השר שלך, ואני הופך להיות ישראל. כן? שרית עם אלוהים ואנשים בתוכל. כלומר, הכוח של יעקב להשתלט על הכוחות החיוניים של עשיו, זה מה שהופך אותו לישראל. אם נכתוב, אם כן, נוסחה מתמטית, יעקב פלוס עשיו שווה ישראל. איפה למדנו להקים צבא? צהל, מה? איך בחורי ישיבה? איך בחורי ישיבה כפופים יכולים פתאום להקים את צהל? שלחנו כמה חבר'ה לצבאות של הגויים, היו קצינים שם, טרומפלדור ועוד כמה חבר'ה כאלה, גדוד נעדי הפרדות, למדו אצל עשיו. ואז הביאו את החרב של עשיו, נהיה ישראל. יוצא לפי זה שבאמת יעקב הוא הדחוי, עד שהוא קונה את הכוח של עשיו. ולכן חז"ל באים בטענות, מדוע יעקב לא השיא את ביתו דינה לעשיו. כי אם הוא היה משיא את דינה לעשיו, אז עשיו היה הופך להיות השבט ה-13 של האומה. ואז העולם היה מתוקן. כל הדואליות של יעקב ועשיו הייתה נעלמת. מובן? משהו כתוב. עכשיו, לפי זה אני מבין משהו קצת תמור. בפרק, אני יודע שזה עוד דפדוף, אין מה לעשות. זה לא כל כך נורא, וזה גם לפעמים טוב, אחרי ארוחת ערב, קצת פעילות פיזית. מה? למה לא מה? זה באמת לא היה בסדר. יש רק הבדל. הוא היה בן 98 עשיו, בזמן שזה קרה, נכון? ודינה הייתה בת 8. חז"ל באים בטענות, למה לא חיתנת אותם? סך הכל, מה, הפרש של 90 שנה? סך הכל היה אפשר, כן? כן, זה כזה להבין, שאצל חז"ל יש פה כוונה נסתרת באחורי הדברים האלה. טוב, זה בכלל נישואי דינה, זה נושא באמת שצריך ללמוד אותו לעומק. יש 4 בעלים פוטנציאליים לדינה, לפי המסורת של חז"ל. כן, מה? הוא הסתיר את דינה, נכון? זה הבעיה. אז הוא נענש על זה, כן, הוא נענש, זאת אומרת שזה היה חוסר יכולת להכניס את הממד הפוליטי לתוך הקודש. ודאי, גירשו אותו מגוש קטיף אחרי זה. לא, זאת אומרת, לא, באמת, זה חוסר היכולת להכליל את הממד הפוליטי בתוך החיים של הקודש. זה הסיפור שם עם שכם. עכשיו, בפרק למד זין, פסוק ט', רק תחזיקו באותו זמן את המקום שבו אנחנו נמצאים. מה שאני אמרתי, כלומר, למד זין תת, פרק למד זין תת, כן. והיה חלום עוד חלום אחר. ויספר אותו לאחיו. ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אביו ולאחיו, ויגערבו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא, אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? עכשיו, זאת אומרת, מה הפירוש של, של החלום לפי דברי יעקב? אני, זה השמש, ואמך, זה הירח, ואחיך, 11 כוכבים. למה זה לא יכול להיות? כי אמו כבר נפטרה, נכון? כלומר, רחל כבר מתה, אז מה זה הסטויות האלה? יש פה בעיה, המשך הפסוק. ויקנבו אחיו, ואביו שמר את הדבר. רשי, מה זה שמר את הדבר? היה ממתין ומצפה מתי יבוא. מה זאת אומרת? לפי ההסבר של יעקב לחלום, זה לא יכול לבוא, רחל מתה. הוא חושב כבר תחיית המתים. מה? או שנאמר את זה אחרת. הוא ידע שזה לא הפירוש הנכון, מה שהוא אמר. הוא גער בו כדי להציל אותו מקנאת אחיו, אבל הוא ידע את הפירוש האמיתי. מה הפירוש האמיתי? השמש והירח זה יעקב. כי הוא גם שמש וגם ירח. הוא ירח מצד עצמו, והוא גם שמש מצד שהוא קיבל את הברכה של עשיו. אז הוא השמש והירח. ולכן באמת זה מה שקרה. בסוף הישתחו ישראל על ראש המיטה, שהוא השתחווה ליוסף. שמש וירח, בתור ישראל, מובן. לכן, שמר את הדבר, לדעת מתי יתקיים.
רב, לא קשה מהרשי, קודם על הפסוק?
למה? מה אומר רשי? שהוא אמר לו, כן, אמך מתה. נכון? זאת אומרת, שזה מה שהוא מספר בשביל האחים.
שאין חלום ולא דברים בטלים?
כן, ברור. מה? כן, אז הוא אומר להם, טוב, גם אם יתקיים, אין דבר, אין חלום בדברים בטלים וכו', אבל למעשה, לפי מה שלמדנו כאן, זה הרבה יותר מובן. טוב, אז בואו נחזור עכשיו לפרק כף ב', פסוק כף ואילך, כף עד כף ד', בעצם אנחנו מבינים שאצל יעקב, שאצל אברהם, מתחיל המהלך של הבירור מי הוא הנבחר ומי הוא הדחוי. כיוון שעוד לא נולד יעקב, ועוד לא נולדו 12 שבטים, ואין יעקב ועשיו, בינתיים ברור לאברהם, הוא השמש, והוא לוקח את הבת מהבית הירחי לארץ ישראל, למקום ההשפעה. לא למקום שבו אתה נשפע, מושפע, אלא למקום שבו אתה משפיע. עד כאן מובן? פרק אף ג' כן. אם לאה הייתה מתחתנת עם עשיו, לא היינו יכולים לעמוד נגדו. זה חזק מאוד היה. וזה אפשר להבין שבעצם בכל המלחמה של עשיו נגד יעקב יש גם סיפור אישי. הרי יש במדרש שכאשר רצו לקבור את יעקב, עשיו עמד על פתח המערה. הוא אמר זה שלי. אז איפה הוא רצה להיקבר? ליד לאה. זה אשתו. ההיסטוריה הייתה נראית אחרת לגמרי. כן, כן, טוב, זה אנחנו נגיע לפסוק הזה בעזרת השם. לא יודע אם הערב, אבל טוב. פרק כף ג' כן.
כן.
לא, סתם קודם כל, אני הגשתי שהם מכוערים כדי לעורר אתכם. אבל יש פה, אם אתה רוצה, יש פה רמז. לא, יש עוץ ובוז. לא, לא, הם לא שליליים. עוץ ובוז זה לא סתם. מי היה בארץ עוץ? איוב, נכון? איש היה בארץ עוץ, איוב שמו. ואיוב זה לא סתם אדם. זה המקבילה של אברהם. הוא הצדיק באומות, ואברהם צדיק בישראל. ואחרי שאברהם עבר את הניסיון של העקדה, מגיע הזמן של הניסיון של איוב. ואז התחרות בין שני הניסיונות האלה מתבררת בספר איוב, לא פה. אבל יש רמז לדבר. מי זה בוז? יש עוד מישהו שהוא בוזי. כי יחזקאל בן בוזי, בוזי זה השם של אבא שלו. אבל איפה מצאנו מישהו שהוא בוזי? לא. אליהו בן ברחאל הבוזי למשפחת רם. מי זה? זה מי שנותן את התשובות ליוב, בספר יוב. אתם רואים פה שכל הסיפור של יוב נרמז כאן. כן? מה שבוזי, זה גומר את הכל. כן? עכשיו, אז יש כאן, יש פה כנראה עוד כמה דברים, כן? בטואל, זה לא סתם, כן? אנחנו נראה מי זה בטואל. טוב, פרק כף ג' ויהיו חיי שרה. שמתם לב שעברנו פרשה. כלומר, סיימנו את המעבר של אברהם אל מידת הדין, עכשיו קורה משהו חדש, תולדות יצחק בעצם. אבל הפרשה נקראת, איך היא נקראת? חיי שרה. אם הייתי רואה ספר שהכותרת שלו זה חיי שרה, מה אני מצפה למצוא בספר? את חייה של שרה. מה מספרים לי? שהיא מתה. גם אם מתחילים בסוף, אבל לא מספרים לי שום דבר על שרה, רק מספרים לי שהיא מתה. עכשיו אני רוצה להבין עוד משהו. בואו נקרא את הפסוק. אני מציע. נו, בואו נמשיך את הפסוק. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. מה זה התוספת הזאת? שני חיי שרה. אז זה מה שכתוב לפני כן, 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. רוצים להוכיח לנו שאנחנו הבנו את הפסוק? כן? משהו לא מובן. מה פירוש המילה שני? זה לא מסמל שניים. שני זה שניים. שניים בסמיכות. אז שני חיי שרה. פעמיים היא הייתה בחיים. שני חיי שרה. מה? יש החיים שלה עד מותה. יש אבל אם זה השנים שלה, זה לא מובן. אני כבר כתוב לפני כן. והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. אני מבין שזה השנים. אז למה צריך לחזור על שני חיי שרה? מכאן שבעצם היא הייתה חיה פעמיים. פעם ראשונה ב-127 שנות חייה על פני האדמה, ויש עוד חייה בזה שהיא מתה. וזה שהיא מתה, היא התחילה לחיות. לא רק בצד רמז להישארות הנפש, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. מותה של שרה הוא הניצחון שלה. כי הרי, מה המאבק בין אברהם לשרה? לאברהם אנחנו ראינו שיש תמיד פיתוי אל השיטה של נחור. לעומת שרה, שהיא הלאומית, גרשת ישמעאל וכו'. בזה שהיא מתה, היא מכריחה את אברהם לקנות חלקת קבר. וברגע שיש לאברהם חלקת קבר, יש לו אחיזה, יש לו שורש באדמת כנען. אצל הסינים לא שואלים מאיכן אתה בא או איכן נולדת, אלא שואלים איכן קבורים אבותיך. איפה קבורים אבותיך? שמה, משם אתה יונק את חייך. עכשיו, הדבר הזה, הוא מעורר שאלה. שאלה שמאלנית. מדוע מקור האחיזה של עם ישראל בארץ זה קבר? כן? זה תמיד אומרים, אתם מדברים על קברים, אתם מקדשים את המוות. היה יותר סימפטי ש... האחיזה הראשונה בארץ ישראל תהיה על ידי קניית פרדס. אברהם היה נוטע פרדס, והדבר הזה היה אחיזתו הראשונה בארץ ישראל. כן? וזה לא מה שכתוב. כן? אגב, גם ויטע אשל בבאר שבע, לא כתוב שהאשל הזה היה שלו. כן? הרי חז"ל אמרו שלושה מקומות, אין אומות העולם יכולים לבוא בטענות אלינו שהם גזולים בידינו. ולא כלול בשלושה מקומות האלה האשל של אברהם בבאר שבע. אז אם כן, רואים שהמקום הראשון חשוב שזה יהיה דווקא קבר. אולי ננסה להבין למה. אם אברהם היה קונה שטח חקלאי ומעבד אותו, היינו אומרים הרי מה הזכות של האדם להחזיק בשטח חקלאי? יש עושה ממנו משהו, הוא מגדל שם, הוא מעבד, חורש, נוטע, מזבל, כותף, כל הדברים האלה. אבל אם אדם משאיר את האדמה ללא עיבוד, אומרים, תשמע, בשביל מה יש לך את זה? תחזיר. לעומת זה...
אם הוא קנה את זה...
קנה, אז מה אם קנה? כן, מה, אתה הופך את הקניין לדבר מוחלט? כן, זה השיטה הקפיטליסטית. זאת אומרת, זה שלי, זה רשום אצלי בבנק, זה שלי. מה פתאום? אם אתה עמל, זה שלך. לא עמל, לוקחים את זה בחזרה. לעומת זה, מה נדרש מן הדייר של הקבר? מה הוא צריך לעשות? לרכב? לא, הוא לא חייב. ירכב אם רוצה, לא ירכב, לא נורא. כן? מה צריך מדייר הקבר לעשות? הוא לא צריך לעשות שום דבר. הוא לא צריך להישאר. הוא לא צריך לעשות שום דבר. לא, באמת. הוא לא צריך לעשות שום דבר. זאת אומרת, האחיזה של האדם בקברו היא אחיזה עצמותית. בין שאתה עושה, בין שאתה לא עושה, זה שלך. מובן? זה המשמעות של האחיזה היא קודם כל בקברות, כי זה אחיזה עצמותית. אחר כך, מתוך כך, יש כל מיני קניינים. למשל, מעניין מאוד, מאיפה למדנו קידושי אישה? אדם מקדש אישה, אז ההלכה היא שאחד מדרכי הקניין זה בכסף. היינו מה שאנחנו עושים היום מתן טבעת. מאיפה למדו את ההלכות של זה? מזה שאברהם קנה את השדה מעפרון. כלומר, המקום של החיים, הקידושין, זה החיים, זה נלמד מן הקבר. כי זה המקום היותר חי. לא, באמת. כי זה קשר של עצמות, לא קשר שתלוי במעשה. זה סגולי ולא בחירי. אם נשתמש במושגים של הרב קוק. זה יכול להגן, אני נאמן. עכשיו, אם כן, אני שוב חוזר. והיו חיי שרה, שרה בעצם מנצחת. בזה שהיא מתה, היא התחילה לחיות. שני חיי שרה. מלבד מה שיש פה רמז להישארות הנפש במקרא. אתם יודעים שיש טענה של המחקרים, שטוענת שהעברים העתיקים, בזמן התנ״ך, לא האמינו בהישארות הנפש אחרי המוות. לא האמינו בזה. המצרים כן, העברים לא. וזה שמימי בית שני ואילך, לבריאות, מזה שמימי בית שני ואילך מדברים על עולם הבא אצל היהודים, זה בהשפעה אפלטונית. כן, זה כתוב בפדון של אפלטון, וזה, זה, היהודים אמרו, "אי, זה מעניין, ימצאו את זה." כן? זה שטויות במיץ עגבניות. כן? כי אם כך, אז למה קוברים? מה הפירוש הביטוי, "ושכבתי עם אבותיי"? כן, מה המשמעות של כל הדברים האלה? יש הרבה מאוד רמזים בתנך לזה שיש אמונה בהישארות הנפש, למרות שזה לא מהווה את מרכז ההכרה הדתית של היהודים בימי קדם, אבל ודאי שזה היה. ובשל אצל שרה רואים, המרכזיות של אחוזת הקבר מראה ששאלת המשכיות החיים היא מרכזית אצל אברהם. כן. בתחיית המתים יהיה טוב. אני רק רוצה להזכיר לכם, בתחיית המתים אל תדאג, יהיה בסדר. אתה יודע, אני רוצה להזכיר הלכה. מתי קוראים את שמה? בשוכבך ובקומך. כשאדם הולך לישון, קורא את שמה. כשאדם קם בבוקר, קורא את שמה. בשוכבך ובקומך. מזה נהגו, כשאדם הולך למות, קורא את שמה גם כן, נכון? לא משנה באיזה שעה של היום הוא מת. לפני שאדם מת, קורא את שמה. למה? אין לך בשוכבך גדול מזה. אז יוצא לפי זה, שבתחיית המתים, בקומך, צריך לקרוא את שמה. אז אל תפספסו את זה, כי זה קורה רק פעם אחת. אז, אבל תזכרו, בתחיית המתים, לא לשכוח, כשקמים, לקרוא את שמה. בסדר? טוב. מה?
מה הקבורה
זו תופעה, אתה יודע שהמחקרים, האנתרופולוגים וכדומה, הם מחפשים איפה התחילה האמונה הדתית אצל האדם. ורואים שלפני כ-12,000 שנה התחילה תופעה שלא הייתה קיימת מקודם אצל איש ניאנדרטל שהתחילו לקבור. כן? זאת אומרת, בעלי חיים לא קוברים. בהמה מתה, חיה מתה, זהו נגמר, על פני השדה נרכבת. זה שהאדם החליט שזה לא מספיק שהאדם ימות, אלא צריך גם לעשות לו כמין בית, זה סימן שהאמינו שיש משמעות למה שקורה גם אחרי המוות. ככה לפחות האנתרופולוגים טוענים. כן, בבקשה. ואני חושב שהם צודקים.
מתוך יחס רגשי, גם יש משפחות היום שקוברות את הכלב, את החתול האור שלהם, עושים להם כזה.
ברור, זה האנשה.
נכון? רגש פשוט.
כן, כן, אבל הרגש הפשוט זה אצל האימא הכלבה, היא לא קוברת את הכלבלב. וגם הכלב לא קובר את אימו. לא מצאנו, נכון? טוב, והיו, זה רגש אנושי. מה אתה אומר? זה הולך ביחד, זאת אומרת, הניסיון העשירי זה האימוץ של מידתה של שרה על ידי אברהם. אז היא כבר יכולה, היא יכולה למות בשקט. יכול להיות שאם הייתה מתה לפני כן, אז אברהם לא היה קובר אותה בארץ. בואו, פה יש איזה שינוי. כן. אה? לפני כן. נו. יפה, כן, יפה, נכון. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה, ותמות שרה. בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. אתם רואים פה את ההדגשה של הכנעניות של מותה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני מתו. ואז מתחיל פה מסע ומתן, מעניין ביותר, שגונז בתוכו מהלך שלם, מבחינה, הייתי אומר, ערכית, ואותו נצטרך ללמוד לעומק, בעזרת השם יתברך, בפעם הבאה, שלום.